תודה רבה שהצטרפתם לעוד פרק של מדברים חופשי. לפרק הזה יש פוטנציאל מאוד גדול לשנות איזושהי תפיסה בכל מה שנוגע לאלימות ולעימותים וללחימה. כי אני יודע להגיד ברמה האישית שמתוך החקירה הפנימית שאני עברתי ועובר עדיין ומלווה אנשים בתוך החקירה הפנימית שלהם, אפשר מאוד בקלות להבין שמתחת להמון המון פחדים יש שם איזשהו פחד מאלימות, מעימותים, אנחנו פוחדים להוציא את עצמנו כמו שאנחנו החוצה, יש לנו איזו תפיסה מאוד מאוד אלימה, אפילו אפשר להגיד, על אלימות ואלימותים ועל מי שאנחנו בתוכם, והפחד הזה מנהל אותנו. ולא הבנתי אף פעם איך אומנויות לחימה יכול בכלל לעזור להתפתחות האישית שלי. אם אני אלמד להילחם, אם אני אהיה עוד יותר אלים, אז איך זה ישחרר אותי? אני תמיד הרי ייצר עוד אלימות. ואת השאלה הזו הבאתי לתוך השיחה עם ארז מיר דישבק, שהוא אדם נדיר מאוד, ובאמת מאגר עצום של ידע וגישות וניסיון, שמשתף אותנו מכל הלב, גם בסיפור האישי שלו, וגם באני מאמין שלו בכל הנוגע לאומנויות לחימה. הוא גם מטפל במגע, גם בתנועה, הוא גם נינג'ה אמיתי, הרבה לפני שגנבנו את המותג לתוכניות הריאליטי, הוא מה שנקרא נינג'ה, הלוחם האמיתי, והוא מעביר אותנו דרך התרבות המערבית שבה אנחנו חיים, ואיך זה משפיע על בריאות הגוף והנפש שלנו ישר על אומנויות הלחימה במזרח, ועל ההשפעה שלהם, ועל מה שאנחנו יכולים באמת לקחת מהאומנויות האלה, כדי להביא שלווה ושלום ושקט לחוויה הפנימית שלנו. ועל אף הדיסוננס המאוד גדול בין אומנויות לחימה לשקט, ארז עושה עבודה נהדרת לזקק את הכלים ואת הפירות ואת התפיסות ואת הגישות שיכולים לשרת אותנו בחיים שלנו, ולא כדי לייצר עוד אלימות, להפך, כדי להביא עוד שקט. אז אני מקווה שתהנו מהפרק הזה, מי שנמצא כאן פעם ראשונה, אני ממש שמח שאתם כאן, נעים ממש להכיר, שמי ליד פז, אני מלווה אנשים בתהליכי הצמיחה הרוחנית והאישית שלהם, בכל מה שקשור לגילוי, מימוש רצונות ויציאה ממשברים, יוצר תוכן, יוצר הפודקאסט הזה, מנחה סדנאות, מורה, מאמן. תמשיכו לעקוב אחריי ברשתות החברתיות, עונג עבורי להכיר אתכם, שתהיה לכם האזנה סופר נעימה. ברוכים הבאים לעוד פרק של מדברים חופשי. אז אני רוצה להודות לכל מי שמצטרף אלינו לעוד פרק של מדברים חופשי, מאוד מרגש, ואני מתארח פה בסטודיו המאוד מאוד מיוחד הזה של ארז מיר דישבק. היי ארז.
אהלן אהלן, ברוך הבא.
תודה רבה, תודה רבה שאתה מארח אותי, איזה עונג להיות פה, תודה. אני ממש מרגיש שאני סופג תוך כדי שאני נמצא כאן את מה שהחדר הזה מכיל. רוצה לספר עליו קצת? מה אתה עושה כאן?
הקירות מדברים בחזרה, מה שנקרא, זה הסטודיו שלי. אני מלמד כאן, אני מטפל כאן. זה המיין קייב שלי, לעת מצוא. אני שומע כאן מוזיקה. נהנה כאן בעיקר, אני שמח שאני נהנה מהעבודה שלי.
מדהים, לא מובן מאליו.
זה סטודיו שבניתי במו ידיי. רוב הדברים פה אני בניתי, משהו לא קנוי. מתקנים, הקירות, בניתי פה את הכל מ...
כמו שבנית עכשיו את הסטנד שלנו למיקרופונים, כן, בגלל שהסתבכנו איתם.
באלתור, כן. אני מטפל במגע. אז המנעד שלי בטיפול הוא... טיפול במגע הוא רחב. כלומר, מי אנשים שהבריאות שלהם תקינה כביכול, לאנשים שממש סיעודיים, יש טיפולים שהם טיפולים בתנועה, כלומר יש בעלי מקצוע שבאים, אנשים שהם אנשי במה, רקדנים, זמרים וכולי, שהם כבר מקבלים משהו אחר, שזה חומר יותר מקצועי תנועתי, שמשפר להם את היכולת, יכולת עבודה, נותן להם כלים מעמיקים. יש את התחום של ההוראה, אני מלמד תנועה, יש פה שיעורי תנועה, שמורכבים מחומר שאספתי כמובן במהלך 40 שנה על המזרון, באימונים פחות או יותר. יש את השיעורים אחרי צהריים, שזה שיעורים של אומנות לחימה, שהמקור שלי הוא מתחום שנקרא נינג'יצו, גם על זה אפשר אחר כך להרחיב על, על הגניבת המותג. אנחנו הנינג'יות, מה שנקרא, לפני שקם הדבר הטלוויזיוני הזה, נינג'ה ישראל וכולי, אנחנו היינו הנינג'ות, פעם היית אומר נינג'ה זה היינו אנחנו הלוחמים, אבל היום זה טיפה השתנה. זה בגדול הפעילות כאן, בסטודיו של...
אתה רוצה לספר קצת איך הגעת לזה? על הסיפור האישי שלך גם בשנים האחרונות, כל מה שהתחלת לומר לי, נראה לי סופר מעניין ורלוונטי.
אני מתאמן ממש מילדות, איפשהו פעתי גיל 4-5, אני כבר על המזרון, זה כמובן שאיפות של אבא שלי, אני ילד בגיל כזה, אין לו הרבה, כן. רוצה ככה, רוצה ככה.
כן.
התגלגלתי עם זה כמה שנים, עד גיל 14, עברתי כל מיני שיטות, בגיל 14 נחתתי לשיטות המזרחיות, לנינג'יצו בעצם, הפעם היה מודעות על עמודי חשמל עם מספר לתלוש.
עדיין יש את האופטימים שעושים את זה.
כן. אז ראיתי מודעה ותלשתי לי זה והתקשרתי, שאלתי אם יש כלי נשק. אז אמר לי, תבוא, יש הכל. וככה בעצם פגשתי את העולם של התנועה המזרחי, שהכניס המון תוכן לחיים שלי כבר אז, כי כל שיעור הסתיים במדיטציה, בתרגילי נשימות, וגם היה, גם המורים גם העבירו פלדנקרייס בתוך השיעורים, בתוך הסדנאות הגדולות שהיו. של הילד בן 14 זה פתיחה מאוד גדולה. זה עם השנים, התגלגלתי לכיוון גיל 18, חגורה שחורה איפשהו באזור גיל 17, גיל 18 התחלתי ללמד כבר. לא הפסקתי ללמד אף פעם, זה חלק שאני מאוד שמח בו, כי ההוראה עצמה מוציאה מכה דברים שלא ייצאו אם לא תלמד. כל זה התגלגל איכשהו עד גיל 35, שבעקבות איזושהי תאונת עבודה, כושר עבודה שלי ירד כמעט ב-100%, ומצאתי את עצמי בגיל 35 שוכב על הגב, וזהו, שוכב בסלון, מסתכל על התקרה, וזה הנוף שלי, הכל היה כלול בכאבים עצומים, לזוז, לקום, ללכת, היה תקופה ש... היד שלי הייתה במצב שלא היה לי כוח להרים את הכוס מהשולחן. עשיתי טכניקות לקרב את הדבר אליי ולדחוף אותו מבפנים, בשביל שאני אוכל לשתות או לאכול. והיה לי הרבה זמן. הרבה זמן לעשות נשימות, והרבה זמן לעשות מדיטציות, סשנים של 6 שעות ו-8 שעות שאתה שוכב, ומתרגל כי זה מה שיש, וקצת פלדנקרייס ונשימות ואורך רוח, כי... כי אי אפשר לעשות הרבה שאתה שוכב על הגב וכל תנועה שלוחת אותך מכאב, בוא נגיד מ-1 עד 10 זה באזור המאה. זה לא דבר נסבל. אני עדיין במסע שיקום ארוך, אני עדיין נמצא כאבים 24-7, אז ממקום כזה שאתה שוכב על הגב וצריך לבחור את הדרך עוד פעם, אז הבנתי שלהחזיק מברגה אני כבר לא אוכל, זה לא יהיה קיים יותר, ואפילו לעשות איתי חשמלאי, אפילו לעשות שקע, להכין שקע, לא יאכלתי, כי הידיים שלי היו נרדמות מדקה של להחזיק מברג, בגלל פריצות צוואריות, אז גם אני לא יכול לעשות עבודות עדינות, אז לקחו לי הכל. וגם את האומנות לחימה לא אכלתי ללמד, גם שם הייתי נפצע. להיפצע, זאת אומרת, תנועה לא במקום, ואז אתה נכנס לשבועיים של קשים. לא... כאב קצת, אלא שבועיים אתה נזרק עוד פעם לגלגולי אפר כאלו ואחרים שלא לא רציתי, אז הייתי נאלצתי לעצור הכל. לאט לאט בניתי את עצמי חזרה, ואני זוכר דבר ראשון שעשיתי ב-2015, זה פתחו פה איזה קורס צ'יקונג, קפצתי פנימה. אמרתי, טוב, אני חייב לעשות משהו, צ'יקונג זה רך, אבל עדיין זה לא נתן את המענה הסופי. כלומר, עדיין היו שבירות, הייתי עושה תנועה לא נכונה עם הילד, בבית, מרים משהו, ועוד פעם הייתי צולל איזה שבוע ומשהו של ייסורים, עד לגיים צ'יינג'ר, מה שנקרא, שנכנס הכלי ששינה את כל המשחק, שהכלי הזה בא דרך המורה שלי, שנקראת שמואלה בר סיני, שאני חושב שהיא מגדולי המאסטרים של הדור הזה, והיא הביאה את התחום של רצפת הגן. זה אצלי עשה את השינוי הגדול. בתור בן אדם שהכיר תנועה עשרות שנים מאחוריו, לא נתקלתי בכזה כלי עוצמתי. אני יכול להגיד בפה מלא, שכל מה שידעתי על תנועה, עד הלימוד של רצפת הגן אצל שמואלה, הכל בטל והשתנה מהיסוד ונבנה על תשתית חדשה.
וואו.
כלומר, אני כן יכול להעיד שזה שינה לי את החיים מקצה לקצה. הציל אותי.
מדהים. אתה יודע, אני מסתכל עליך, א', אתה יודע, כבוד גדול על העבודה החשובה שאתה עושה, ועל הידע שאתה מעביר הלאה, שעובר דרכך. אתה יודע, אני רוצה לחבר, הייתה לנו שיחת טלפון לפני איזה שבועיים, שבה קשקשנו קצת על מה אנחנו הולכים לדבר בפרק הזה, ושאלתי אותך, תגיד, ארז, על מה חשוב לך לדבר? אתה זוכר מה ענית לי?
כן, אמרתי לך שזה מסתכם בארבע מילים, נכון? עם הסימן שווה ביניהם. אז אמרנו, בן אדם מערבי, נגיד שצירוף מילים, בן אדם זה צירוף מילים, נעשה אותו כמילה אחת, אז בן אדם מערבי שווה בן אדם חולה. כן. וזה הקפיץ אותך.
זה הקפיץ אותי, כן. זה הקפיץ אותי משתי סיבות, ואמרתי לך את זה גם, זה הקפיץ אותי כי אני יכול להבין למה אתה מתכוון, וזה הקפיץ אותי מסיבה שנייה, זה עצבן אותי פשוט.
כן.
עצבן אותי, אחת משמעיות הזאת, לבוא ולהגיד בן אדם מערבי, גם אני לא יודע מה זה, מה זה בן אדם מערבי, בוא נדבר רגע שנייה על מה זה בן אדם מערבי, ואז על חולה ומה זה אומר מחלה, אז בוא, ואז אמרתי לך, טוב, אם זה יצבן אותי, זה נושא טוב לדבר עליו.
כן, כן.
אז בוא ספר לי רגע למה אתה מתכוון.
כשאני פוגש בן אדם שבא אליי לטיפול או ללימוד, אני לא מדביק את זה על כל אחד, למרות שהדבקתי את זה כבר, אבל כשבן אדם כבר בא אליי מרצון לקבל, ללמוד, להיות מטופל, אז אני רואה אותו בתור חולה. למה? כי הוא תוצר של התרבות המערבית, תרבות המערב. היום אנחנו, הכל ישר, הרצפה ישרה, המדרכות ישרות, בסך הכל, הכל משותח בשבילנו, אין סלעים בדרך, גם מי שגר באזור יותר הררי ויש עליות וירידות, עדיין הן מאוד נוחות לתפעול. אין לך התקלות בדרך, אתה לא נצרח להליכה אתגרית, כמו הליכה בהר לדוגמה. או בים, בכל, הכל. ואז יש את האוטו, והוא גם משטח את הדברים, ולוקח אותנו ממקום למקום. ויש מיזוג, אנחנו שולטים באקלים, להנעתנו, שלא יהיה לנו חם מדי, שלא יהיה לנו קר מדי, שהגוף לא יצטרך להתמודד. זה מחליש את הגוף. אנחנו קוצרים את החיטה בצורת לחם קנוי, אם זה במאפיית בוטיק, או ברמי לוי, זה לא משנה, כל אחד איפה שהוא צורך את המוצרים שלו, אתה כותף עגבניות במקרר ואת המלפפון ועוקר את הגזר מהתא ליד בשורה של הירקות בסופר. למעשה, אפילו את המים, אנחנו פותחים את הברז או את התא מ-4, לא משנה כל אחד התקן שיש לו בבית בשביל לשתות מים או שהוא, לא משנה. הכל מן המוכן. הצורך שלנו לפעילות של תפעול הגוף היא מינימלית. רק תשקע ותשב ותתרווח בקורסה, ואל תזוז הרבה, למה צריך לזוז? הטלפון מביא לך את הכל לפנים, ואם זה לא מספיק, אז זה הופך לסמארט, ואם זה לא מספיק, אז יש לנו מסכים של 70 אינץ', שזה נפלא, זו חוויה מדהימה. עם כל הסאונד וכל הסראונד וכל הציוד, זה כיף, אדיר, אני לא נגד. אבל צריך לשים לב, לאן זה מביא אותנו בתור חברה צרכנית וחברה יצרנית. כלומר, זה גורם לבן אדם להיות באפס, פעילות. ואז מתי מישהו נזכר? בדרך כלל שהרופא אמר שהמצב מתקלקל, נזכרים שיש פה גוף שצריך לתחזק אותו. והאורח חיים הזה הוא מתחיל מאוד מוקדם, הקלקול. מתי אנחנו מתחילים לקלקל את הילד?
שהוא מתחיל לדבר?
לפני.
לפני שהוא מתחיל לדבר?
לפני שהוא מתחיל לדבר, אנחנו התחלנו לקלקל אותו. ברגע ששמנו לו מדרך קשה, נעל שהיא קשה, ואז ביטלנו בעצם את כף הרגל מהעבודה שלה של היציבה, ואז התחלנו ללכת על הנדסת אנוש, נכון? המהנדס של חברה הזאת, או החברה הזאת עושה פרומושן אף אחד, אבל כל החברות שמחזיקות פעם, יש מהנדסים, שזה מהנדסי מדרך, הם מהנדסים את המדרך לפי איך שאתה אמור לדרוך, אבל כל אחד הוא שונה, כן? ואז זה נמכר רוחבית. הדבר הבא, זה הכיסא, ברגע שדחפנו לילד כיסא, הפכנו אותו לצורה כזאת של איזה למד כזה, ועוד פעם, גם שם נתנו ביס מאוד גדול בתנועותיות של הבן אדם, עכשיו לכל החיים.
וואי וואי, הבן שלי בן שנה וחצי, אני מתחיל, אני מדמיין אותו, אוקיי, תמשיך.
זהו, אני...
אבל אני מוציא רעיתי מהבית.
זהו, שהיינו בתחילת הניסוי, אמרתי לאשתי, אני רוצה שהכל יהיה ברמה שתוך כמה רגעים אפשר לקפל את כל הבית, להמיס אותו על הגמל. הכל יש שטיחים וריהוט נמוך ובלי כיסאות וכולי. כמובן שזה לא צלח, אבל זה היה הפנטזיה שלי בתור רווק. אבל זה חשוב, זה חשוב. אני, למשל, הילדים שלי לא קיבלו שולחן לשיעורי בית, או פינה שולחן לציור, הכל היה על הרצפה. ואני יכול לשמוח בזה שעד היום שהבנות שלי כבר בנות 10 ופלוס, יש להם יכולת לשבת על הרצפה לזמן ארוך, שעה, שעתיים בכיף. מחליפים תנוחות, אבל תיקח בן אדם ממוצע היום, בגיל 15 ומעלה כבר, היום זה לאט לאט יורד ויורד, פעם הייתי אומר 40, היום 15-16, זה גילאים שאני עובד איתם, לא מסוגלים לשבת על הרצפה. הגמישות של המערכת הלכה לאיבוד כבר. אז זה ממש חולי. זה בן אדם חולה. העסק מתקשה, העסק מאבד תנועה. הגוף, השאיפה שלו הכי גדולה, מה השאיפה הכי גדולה של הגוף? זה קצת קשה להגיד, אבל הגוף רוצה למות.
וואי, למה אתה מתכוון?
תראה, לא עלינו אנשים שהופכים להיות סיעודיים. חייבים, הרי יש להם מזרונים מיוחדים על מזרוני לחץ על אוויר, ויש שם קומפרסור שעובד כל מה שמבסט לחצים, וצריך להפוך אותם ולגלגל אותם, שיהיו קצת על הצד וקצת על הזה. למה? אפילו שכל השאר המערכות עובדות. מתחיל שם בעיות, מתחיל שם פיצי לחץ, אני לא רוצה להיכנס פה לתיאורים לא נעימים למאזינים צופים, אבל אם נעשה את זה בצורה כביכול ניסויית, וניקח באדם שעכשיו מטפס, טיפס את האברסט, בכושר C, ולא נשכיב אותו 3 חודשים, בלי תזוזה, זה יקרה אותו דבר. הוא אמר, איך? אני בשיא הכושר, אני רגע טיפסתי את האברסט, איך? למה העסק מתקלקל מלמטה? כי איפה שהגוף מזהה שאין תנועה, לא זז, המרפק הזה לא זז עכשיו שבוע, אז הגוף מצמצם פעילות, מוריד את הזרימת דם, שמאחר ואין תנועה, המערכת הלימפטית גם פחות עובדת, המערכת הלימפטית אין לה מאחורי המשאבה, לדם יש את הלב, שהוא דואג שיהיה תחלופה, אבל המערכת הלימפטית, שזה למעשה בצורה הכי פשוטה, ביוב של הגוף, מערכת של ניקוי וסילוק, עובדת על טונוס שריר, כלומר אם השריר עובד, וחי, אני הולכת לימפטית חיה. אם הטונוס שריר יורד, והבן אדם לא זז, אז הביוב לא זורם. תראה את ירושלים בלי פינוי זבל שבוע. או תל אביב, יש שביתה עכשיו.
אתה לוקח אותי ישר לסיפור האישי שלי, כי אני חליתי בלימפומה, והמערכת שריר שלי, מאז שחליתי ומאז שהחלמתי, משהו מזעזע. ממש אני מתמודד עם אני תמיד חשבתי שזה קשור להשתלת מח עצם שעשיתי, כי זה התחיל כמה חודשים אחר כך, אבל עכשיו מה שאתה אומר גורם לי לחבר כל מיני נקודות שלא חיברתי עד היום, שיש קשר ישיר בין הלימפה לבין השריר שלי, זאת אומרת כל זמן שהשריר שלי לא מופעל, אתה אומר שמערכת הפינוי לא עובדת,
לא עובדת, כן.
וזה מצב שבסופו של דבר מוביל למחלות הרבה יותר קשות.
לניוון בתור התחלה.
בתור התחלה.
כן, עכשיו ניוון זה פתח לכל מיני דברים שהם בפוטנציה. שקיבלנו בגנטיקה, שלא יודע, כל מיני דברים שקרו לנו בחיים, אם זה נפשי או אם זה פיזי, וזה היה על איזשהו טון מאוד נמוך, ופתאום שהגוף לא מתפקד ולא עובד, אז המקום לכל מיני פגעים להיכנס ולהתגלות, מה שנקרא.
וואו.
וכל זה, אנחנו פה קצת לקצה הקיצוני יותר, אבל בגדול זה מה שקורה לבן אדם הערבי. כל הסביבה שלנו מותאמת לעניין הזה שלא נתאמץ יותר מדי. הכל מביאים אליך, אתה רוצה לראות הופעה, יש לך 70 אינץ' בבית, מי צריך ללכת עכשיו להידחק עם כל הקהל הזה?
כן, הכל יכול להגיע אלינו, גם אם ממתינים יותר מ-10 דקות לאוכל שיגיע, אז מבקשים פיצוי, והאוכל כמובן הכל מאוד מהיר וזמין, ולא צריך להשקיע באמת מידה של אנרגיה כדי לקבל. אבל אני רוצה לשאול אותך רגע, כי אתה מדבר על התרבות המערבית שאליה האדם נכנס, אבל בסוף האדם הוא זה שיצר את התרבות בסופו של דבר. אתה יודע, זה כאילו נראה כאילו אנחנו שמים את האצבע על המערכת, אבל אנחנו יצרנו את המערכת.
תראה, אתה ואני באונס, נולדנו לזה כבר. קשה לי להגיד מי יצר את המערכת. אני חושב שכן אפשר להאשים, כי מי שיצר את המערכת זה אנשים שרוצים להרוויח משהו. זה תמיד הולך סביב רווח והפסד מסוים.
כן.
אז אם אתה צריך שיהיה את תחיה על מוצרי צריכה מתקלים עם אורח חיים נמוך, כמו שפעם היית קונה מכונת כביסה והייתה מחזיקה 15 שנה, בדיוק שבוע שעבר התקלקלה מכונת כביסה שלי. מכונה אמריקאית שקיבלתי מחבר שנת ייצור 1993.
וואו, כמעט בגיל שלי.
כן, ביום חמישי התקלקלה. קשרתי להגיד לו, זוכר את המכונה שהבאת מארצות הברית בקונטיינר, ואחר כך, אחרי 15 שנה נתת לי? אז רק אתמול היא שווקה. אז זה הרעיון אחר, זה פעם עשו מוצר שיחזיק. לא תצליח לקנות מכונת כביסה כל 3 שנים. אז אבל מה התוצר הישיר? שאין רווח לחברה שמייצרת את מכונת כביסה הזאת. לא קונים חלפים, לא קונים מכונות חדשות כל כך. אז אני חושב שתרבות המערב ותרבות הצריכה היא רוכבת עלינו ולא יצרנו אותה, לא אנשים הקטנים יצרו אותה. אנחנו פשוט אוהבים נוחות.
ולנו יש את האחריות לשנות אותה או לצאת
ממנה? לנו יש את האחריות להרים את הדגל ולצרוק דגל שחור, הים סוער, ובואו נפתח את העיניים. בהחלט. ולא, אתה יודע, לא ראשון שאומר את זה, יש לנו הרבה גדולים ממני ואנשי רוח ושם שאמרו וצעקו, כל העניין של המערכת ובבילון, בחלק של הרסטפאראי וכולי, תראו מה עושים, תראו לאן זה מכוון את העדר, את הצון, איזשהו מקום נוח לשליטה בסך הכל. אדם שצרכיו מסופקים והוא לא רואה מעבר לאף, אז הוא לא רואה מעבר לאף, הוא לא מחפש.
והסיבה שקולות כאלה כמו שאתה מביא כאן, וגם שאני מביא בצורה כזו או אחרת בתוך התכנים שלי, או כשאני מלווה אנשים, לא מגיעים למיינסטרים, זה כי זה מפריע למערכת להמשיך להתגלגל? זאת אומרת, אתה סכנה למערכת?
כן, בהחלט. המערכת בכל הכוח ממציאה טריקים, איך להשתיק את הקולות האלו שעולים. אבל הקולות עולים, וזו תנועה שנמצאת בעולם, התחילה נראה לי בשנות ה-60, היה איפים, היה ריינבו, היה עדיין הריינבו מתגלגל, אבל היו כל מיני תנועות שהתחילו בעצם, רצו לעצור את הגלגל איכשהו. גם היום יש המון קולות שקוראים כבר בקול, וזה שה... אנחנו משוחררים עם האינטרנט כביכול, ואנחנו יכולים להביע דעה, ולהקים אג'נדות ישנות חדשות, ולהשמיע קול.
ולהקליט פודקאסטים. ולהקליט פודקאסטים.
כן, כן, זה חלק מהכוח שלנו.
כן.
להביא שינוי, הנה, עכשיו אדם שהוא כן במיינסטרים, ופתאום הוא נתקל בפודקאסט שלך, ויש כל מיני אנשי רוח מעניינים, ואנשי טיפול, ואנשים שמביאים איתם רוחות של שינוי מאוד גדולות, אז הוא נחשף. זה עושה.
מהמם. אתה יודע, אני באמת מרגיש זכות ושליחות לקחת חלק בהפצה של הקולות החדשים האלה. בוא נצלול רגע לעבודה שיש לכל אדם. אם אנחנו, אוקיי, נכנסנו לתוך מערכת קבועה של כללים ולהיות חלק מהמערכת, לעזור לה להמשיך להתפתח ולהתקדם, איך אני יכול לצאת ממנה? לתפיסתך. או מה הדבר הראשון שאני צריך לעשות, חוץ מלהבין את זה שזה המצב?
אני חושב שהצעדים הראשונים זה אדם לעצמו. כי בשביל להשמיע כל צעקה גדולה או לתקוע בשופר גדול, אתה צריך נפח ריאות, ובשביל שתשמע אתה צריך להיות על מקומך, ושיהיה בסיס למה שאתה אומר, ושיהיה לך מספיק ניסיון, ותהיה איתן בדעתך, ולא כל אחד יבוא ויסתור אותך ויערער לך את כל המבנה שאתה מנסה לבנות. אז קודם כל זה הבניין האישי. כי אחרת זה מה שנקרא אורות בלי כלים. לרוץ ברחובות ולצעוק, בדרך כלל לגמור את, אנחנו נסיים באשפוז כפוי. או שהמערכת באמת תאכל אותנו. אז קודם כל זה הבניין האישי. ואני מהצד שלי של עבודת הגוף, הגוף נפש מה שנקרא, תמיד זה גוף נפש. זה ראשית הבניין, להוציא אותנו מהאורח חיים החולה, שאתחיל לדעת מה כואב לי הגב, אז זה לא יכאב לי עד הניתוח. לא, אפשר לעצור את זה הרבה לפני. אפשר לזהות שמשהו כואב בגוף, אוקיי, בוא צא ולמד, מה עושים עם זה? אולי אני אעשה יוגה, אולי אני אעשה פילאטיס, אולי אני אלמד פלדנקרייס, להתחיל לחקור מה, מה, מה עושה לי טוב, ללכת לטיפולים, ללמוד טיפול, לרכוש כלים. עולם עבודת הגוף, במיוחד הפנימי, כן? בלי לפגוע באף אחד, יש גם בזה, יש פנימיות ויש חיצוניות. אני אוהב דברים שהם מעשירים אותי. אני אף פעם לא אהבתי למשל לרוץ, או לרכב על אופניים יותר מדי, רק בתור שירות, אופניים מכאן לשם, אבל לא בתור הפעילות שלי, כי זה משמם אותי. אני לא רואה מה בריצה, לאן נתפתח? עוד קילומטרים. עוד. אני אגיע ל-50 קילומטר ריצה, זה הישג מרשים לכל הדעות. אני אסמן וי, אבל לא היה לי הרבה למידה שמה, עם הגוף, ולא, הגעתי איזשהו יכולת, ועם ה-50 אלו אני כבר אעשה גם 100 קילומטר, סתם דוגמה, כן? או כל יום 50. זה הישג מרשים, זה נפלא, אבל זה לא מזיז לי גלגלים פנימיים. ושאני לומד אומנות שהיא אומנות תנועה, אומנות גוף שהיא פנימית, והיא מאלצת אותי לחשוב ולייצר דבר שנקרא בעגה המקצועית אינטליגנציה תנועתית, שזה מכריח אותי לחשוב, ללמוד חומר שהוא מורכב וקשה, ולהגיד לגוף לעשות אותו, לצוות על הגוף לעשות אותו, ולהכריח אותו. למה להכריח אותו? כי הגוף נוח לו במנוחה. אמרנו את זה בהתחלה. נוח לו, אל תזיז אותי, תעזוב אותך. תן, תן, תן לנוח, תן להירגע, תן לראות עוד איזה פרק בסדרה. אני עכשיו בבליץ של יצא סדרה חדשה, אני חייב להריץ את כל 10 פרקים. אפילו זה יסורף לי את הלילה, אבל מה אכפת לי? יש אימון בבוקר, אין אימון בבוקר, זה לא משנה, תמינה. אבל כן, יש פה מקום של לקפות את הגוף. אני עכשיו בוחר, נגיד, אני רוצה עם עוד נשימות. קצבתי לעצמי כל יום, אני מקדיש 7 דקות לטכניקה אחת של נשימות. אז ללכת עם זה בכוח. כן? בחרתי טכניקה אחת של נשימות, שאני רוצה ללמוד אותה ולהעמיק בה, אז אני בכוח אני אתרגל אותה חודש.
נדל, אתה יודע, זה לוקח אותי, דיברת מקודם על להכריח את הגוף, וזה ללמד את הגוף ולעשות איזושהי פעולה, וגם לעשות את הפעולה בסופו של דבר, לא רק להבין אותה, וזה לוקח אותי לאיזה סשן של תנועה שעשיתי, נדעתי לפני איזה חודש או חודשיים אצל חגי, חגי פיטשניק שגם הוא התארח בפודקאסט הזה, והחזקתי מקל. והוא התחיל, הוא אמר לי, פשוט תסתכל עליי על מה אני עושה, פשוט תחזור אחריי. והוא עושה כמובן הכל מאוד עדין, ויש המון פלו במה שהוא עושה, ואני מסתבך עם המקל, לא מצליח אפילו עם הידיים שלי, לעשות את כל ה... לקחת את המקל לפה, ולקחת את המקל לפה, ולהזיז את היד, וזה ממש, זה ממש כיתה א'. אתה יודע, ולאנשים, אני חושב, גם לאלה שמאזינים לנו, וגם לי באופן אישי, לא פשוט לחזור לכיתה א'. אתה יודע, ללמוד פתאום את האלף בית. אנחנו, יש לנו תפיסה על עצמנו, כאילו אנחנו נמצאים במקום אחר, ואז שאנחנו נכנסים לתחום חדש, כמו נניח איזושהי אומנות של תנועה או לחימה, תכף ניגע בלחימה גם, זה להבין שאני מתחיל מה זה אלף? אלף זה מתקדם, זה להתחיל מגן חובה.
מזחילה, כן.
כן, ממש מזחילה. וזה משהו שכדאי להבין אותו, אני חושב. אתה מסכים איתי?
אני מסכים.
אנחנו ברמה פחות טובה ממה שאנחנו רוצים להאמין שאנחנו.
נכון. הרבה אנשים חווים תסכול מאוד קשה. כלומר, בדרך כלל הרבה פעמים התסכול הוא מונע את הבאדם בכלל מלזוז.
כן.
מהמקום הזה שאמרת, באדם לא רוצה להתמודד עם המקום הזה. ואז ההצעה היא כן לצאת ולהתחיל לחפש. כי הרבה פעמים מה שפותר את זה זה כימיה עם מורה או מורה לצורך עניין, כן, שמתאים. בפעמים שאנשים מתקשרים אליי ורוצים לבוא, אני אומר, אני מספר כל מה שיש לספר, אני ככה וככה ועושים ככה וככה, אבל תשים לב שיש כימיה בינינו.
כן.
כי אם אין לך כימיה איתי, אז זה לא עוזר. אתה לא תסכים להיפטר מהחסימה ולהתחיל להיות תלמיד.
נכון.
וברגע שיש כימיה, איכשהו משהו בנפש מתרצה, ובאדם לאט לאט. חשוב גם שהמורה יהיה מספיק בעל רוח לראות את התלמיד, את היכולות שלו, ולתת גם, זה גם עוד פעם, זה גם פונקציה מאוד חשובה, חלק מאוד חשוב במשוואה, זה היכולות של המורה. יש מורים שהם חדשים יותר, ויש מורים שיש להם ניסיון, יש מקום לכולם, אני תמיד מעדיף מורה עם ניסיון, במיוחד איפה שאני נמצא היום.
שזה קצת דומה למה שאמרת מקודם, על זה שאנחנו צריכים קודם לעבוד על עצמנו, עד שנצא החוצה ולצעק את מה שיש לנו להגיד, כדי שלא כל בן אדם עכשיו יסתור ויוריד אותנו, כי אני חושב שיש נטייה כזו היום בעולם, במיוחד כשלכל אחד יש את המקום להביע את הקול שלו, נכון? אנחנו באינטרנט, פייסבוק, זה, כולם חשופים, כל אחד יכול להביע, ואז כל אחד באמת מביע, אבל אין הרבה בסיס ותשתית מתחת לדבר הזה, אז הוא מאוד מאוד, כאילו התשתית מאוד רעועה, כל אחד יכול לסתור אותך ולהוריד לך את הביטחון והכל, ואין איזה אמונה חזקה בדרך. רציתי לשאול אותך, בהקשר של אומנויות לחימה דווקא, אני אגיד לך למה. כי אני היום עשיתי מקלחת, ואמרתי לעצמי, התכוננתי כזה לקראת המפגש שלנו, וחשבתי על מה אני אדבר איתך, ופתאום, לא יודע, רואה, אתה יודע איך זה במקלחת, צצות 2,000 מחשבות בשנייה, ופתאום מצאתי את עצמי באיזו סיטואציה, אני לא, אפילו לא זוכר עד הסוף, אבל הייתה קשורה באלימות איכשהו בראש שלי, נזכרתי באיזה משהו מהילדות או משהו כזה, ואמרתי לעצמי, יו, איך כאילו אני נרתע מאלימות, זה משהו שאני כזה מוקיע אותו, אבל אי אפשר להוקיע אותו, כי יש בתוכנו אלימות, ואז נזכרתי שאחת המורות שלי אמרה לי שקיבלתי ירושה אלימות, אני קיבלתי בגוף שלי אלימות, ואני יכול להקות עם האלימות, עם הפטיש הזה שקיבלתי, ואני יכול גם לבנות איתו בניינים, זה אחד המסרים שקיבלתי, ומאוד אהבתי אותו. ואז אתה מגיע, אני נפגש איתך, מאסטר באומנות לחימה, נינג'יצו, שתכף נדבר על גניבת המותג, על ידי תוכניות הריאליטי, ואני שואל את עצמי, איך להפוך להיות מאסטר בלחימה יכול להביא אותנו בסוף לשלום? אתה מבין את השאלה שלי? אתה מבין את הדיסוננס שיש לי בראש?
כן, ודאי, ודאי. זו שאלה שהיא מתבקשת. גם באומנויות הלחימה אפשר להגדיר אומנויות פנימיות ואומנויות חיצוניות. כמו שעשיתי את הקבלה בתנועה לבין זה שלרוץ לא עושה לי את זה, כי אני לא מרגיש שם ההתפתחות, ואני חייב משהו שמורר אותי פנימית לעבודה, אז גם ככה, בתוך אומנות הלחימה, יש את התחומים היותר מערביים, שהם באים לספק מהר, ועכשיו אני אהיה נער בן 15, רוצה תוך חצי שנה כבר להיות איזה לוחם זירה מאומן.
שזה גם הרבה פעמים מגיע כי הוא אולי נמצא באיזשהו איום בסביבה שבה הוא רוצה לפתח איזו יכולת מסוימת.
אז זה בסדר בתור הגנה עצמית. זה לא אומנות לחימה. היכולת להגן על עצמך או לפעול במצבי לחץ וכולי, זה יכולת בסיסית שרוכשים פה, אבל זה ממש התחתית של הפירמידה. אם זה כל הקומה, אז זה נקרא אומנות חיצונית. אבל אם אתה רוצה להניח עוד רובד ועוד רובד ועוד רובד, זה הולך ונהיה יותר פנימי, שבעצם עיקר המלחמה עם עצמנו, זה מלחמה שלוקחים אותה לנפש. קודם כל לצאת מהנוחות, להתחיל להתאמן, לצאת מהמקום הזה של החוסר ביטוי, הרבה פעמים הנפש סגורה, ובלחימה אתה נדרש להוציא. אז יש אומניות יותר רכות, ויש אומנויות יותר קשות, ואז גם פה יש מנעד שכל אחד יכול למצוא את עצמו, אם הוא רוצה משהו טיפה יותר רך, שפחות אין באמת מגע פיזי, אז זה גם טוב, וגם שם יש ביטוי ללחימה, שזה בתנועה ובהוצאת קול, ובפיתוח הרגשים מסוימים, כי להילחם זה בעצם לא לוותר, לא להיכנע, אתה עברת תהליך שהיית צריך היית צריך להילחם על המקום שלך, אחרת המחלה הייתה לוקחת. וזה מלחמה, זה אומנות לחימה. ויש כאלו שממש צריכים את זה בשביל לפרק, להוציא מהגוף דברים שבתא, נמצאים ברמת התא, כעס, מצטבר בתאים. אז יש מדברים רכים יותר של הצ'יקונג, למשל, שזה אומנות תנועה סינית, לא לחימה, אבל היא השלמה לאומנות הלחימה הסיניות. ואז עובדים עם הבעה של רגש וישיבה, ואז אני משחרר והופך מצבים נפשיים. בתרגול, אני מעלה כעס בכוונה, מעלה, צובר, ואז עושה תרגיל שהוא בת אחת לשחרר ולחייך. זה תרגול. תרגל את הפנימיות שלי, כעס ושמחה. כעס ושמחה. אז זה גם, אופה, מזה, אבל זה שייך באמת לחימה הפנימיות יותר, שבאמת הן דואגות לזה שהנפש והגוף ילכו יד ביד בתהליך. וזה גם מרפא את המקום הזה, את הפחד מהלחימה, בכלל אני לא בן אדם אלים, אני לא, אין לי שום עניין, אבל כן, לכולם יש אגרסיות בפנים. היום גם בטיפולים זוגיים או טיפולים אישיים, הרבה פעמים משתמשים בסקי גרוף, בכל מיני כפפות, בשביל שהאדם יוכל טיפה לתת ולפרק ולהרגיש שהוא נותן מכה, שהוא נותן חזרה מכה לעולם. העולם מחבא אותך, והעולם דוחק אותך פנימה, והעולם סוגר לך את העולם המערכת, לא משנה איך נקרא לזה, כן? אם אתה רוצה ללמוד לפתוח את המרפקים ולעשות מקום, זו שאלה גם, אני פותח את המרפקים, אני פוגע במישהו, לא פוגע במישהו, אבל את התנועה הנפשית צריך לעשות. ופה נכנס עומד לחימה ועוזרות להרחיב את המקום, להרחיב את הנפש.
מעניין ממש, דיברת מקודם על זה שיש משהו באומנות לחימה, במיוחד בעולמות, באומנויות הלחימה הפנימיות, שזה ביטוי של, זה אימון רגשי, מנטלי, נפשי של להילחם, לא לוותר על משהו, או להשיג את מה שאתה רוצה, לפעול, לזוז. ואני עלה לי בראש, מה אם ללמוד לוותר? גם לא מיומנות חשובה שאנחנו צריכים
ללמוד? זה חלק מהמיומנויות שלומדים, זה לוותר. כמובן שיש בזה תנאים. אם אנחנו מסתכלים על זה מעיניים שעכשיו של לחימה, אם אני אפנה את הגב, בזמן הלא נכון, והבן אדם פשוט יעלה וידרוס אותי בצורה זו או אחרת, אז זה לא חכם לוותר כאן. אבל אם אני מזהה אימות מרחוק, ואני שוקל את הצעדים ורואה שאפשר לוותר, אני אשמח לוותר. אין צורך להיכנס לי אימות, ליזום אימות. אני עכשיו הולך, ומי שיהיה לי בדרך, אני אעבור דרכו. לא אכפת לי מה. זה לא נכון. כלומר, אומנות לחימה חכמה או פנימית, היא נותנת לך אפשרות של תנועה במרחב. עכשיו, תנועה במרחב אומרת שאני שולט במרחב התנועתי תוך כדי שמירה על הציר שלי. עכשיו, בוא ניקח את זה לעולם הנפש, אותו דבר. אני רוצה להיות מסוגל לנוע, ומול כל, לפעמים יש משהו, אימות שהוא גדול עליי, אני מעדיף לעקוף אותו מהצד. מעדיף לשנות כיוון. לפעמים אני עם הגב לקיר. אז אולי אם אני אלמד לקפוץ, או שאני אלמד להתגלגל, או שאני אלמד להסתתר, אני גם אמנע מהאימות. אבל אני אסמן אותו בתור אימות, שבעתיד, עוד שנתיים, אני אהיה יותר מסוגל ויותר חזק, אני כן אוכל לעבור שם, בלי להתאמת אפילו.
זה מאוד כן? מעניין על השיחה הזאת על אימותים, כי אני מרגיש גם ברמה האישית, וגם אצל הרבה אנשים שאני מלווה בחיים, הרבה מהדברים שמונעים, מאיתנו לצאת החוצה, זה הפחד הזה מאיזשהו אימות. הפחד מלהגיד את דעתי, כדי שמישהו אחר לא יסתור אותי, או כדי שזה יזיז מישהו מהמקום המאוד נוח שבו הוא נמצא, ואז הוא יתקוף אותי, ויש המון שיחה על פחד מאימותים, והיא מגבה, אני חושב שהפחד ממנה, אתה יודע, הוא בונה את עצמו בשכבות כזה, והוא כבר מסתתר מתחת לפני השטח, על ידי כל מיני תפיסות עולם ומסקנות לגיטימיות ללמה באמת לא לעשות את זה. כי אימותים זה לא טוב, וקרמטית גם זה לא הדבר הכי חכם לעשות, לזרוע עוד זרעים של שנאה ושל אלימות, אבל אתה אומר, יש פה בכלל שיחה אחרת לחלוטין, זה לא שיחה על שנאה ולא שיחה על אלימות, זה שיחה על פנימיות ועל היכולת להביע את הקול שלנו כמו שהוא כלפי חוס, וזה משהו, יש פה הבחנה דקה. ואני חושב שרק דרך התרגול, גם אני כשאני יושב מולך פה, אולי רק דרך המזרן, דרך התרגול, אפשר להתחיל להבין בך למה אתה מתכוון. כי עד שאני לא ממש מתחיל לזוז, ובודק ומנסה ולומד מה זה באמת לעומק דרך הגוף שלי, אז הכל, אתה יודע, הכל בתפיסות, מופשט, כן. כן, הכל מופשט, קשה להבין את זה.
גם היתרון פה של סטודיו, עם מזרון מתחת לרגליים, הוא מאפשר. זה מרחב מאפשר. ברחוב לא בא לי. יש שם אימותים שאני יודע שהם מחכים לי, אני לא אעשה אותם. אבל ללכת לפעם, פעמיים בשבוע, שלוש פעמים בשבוע, למרחב מאפשר, עם המורה המתאים, שיודע לראות אותך, ולזהות את החולשות שלך, ולבנות אותם בצורה הדרגתית, אני חושב שהערך המוסף הוא אדיר. כי זה אחר כך יאפשר לך להתנהל בחוץ, לא בצורה אלימה. כי מתי באדם מגיב באלימות שהוא מפחד, או שהוא בלחץ, או שהוא קופה, ואז הוא יוצא. אבל אם האדם מסוגל לשמור על האיזון שלו, ולנוע, וגם בהבנה הוא יודע, כן, אני יודע לתת אגרוף פיזי. אני יודע לתת אגרוף פיזי, זה גם בונה את המקום הנפשי הזה, שאני יודע לעמוד על שלי. ולעשות את זה במרחב מאפשר, אני חושב שזה דרך נכונה, כן. מה שהלך לחפש לעצמנו עימותים להתמודד איתם בחוץ. כן. כי זה לא מבוקר, ואנחנו לא יודעים מה המציאות הסובב, והמשתנה הבלתי תלוי הוא בלתי תלוי תמיד, ויכול להתפתח דבר שלא ציפינו בכלל. אז פה, למשל, באימון, אם אני מזהה ששניים עכשיו מתאמנים, ואני רואה שעולה כעס ביניהם, פעם אחת עצרתי שיעור, שניים רבו, הושבתי את כולם, אמרתי, אני כרגע הפסקתי ללמד, כולם בבקשה הביתה. הסתכלו עליי בשוק, באמצע שיעור. כולם פה הביתה. אתם שהרבתם, ודאי, ואתם שהיה לכם נוח עם זה, אתם גם שותפים. והשתיים שרבו הוצאתי אותם, אמרתי שהם לא חוזרים בדלת כאן, עד שהם לא מדברים ביניהם, ואין כניסה. זה היה מאוד, אבל זה עבד. כלומר, אני לא מאפשר את המקום הזה של התחרות ושל הגאווה. חשוב מאוד לי שהבנייה של עימותים תהיה במקום של שמחה. ככה היה בבית ספר שלנו, של הנינג'יצו, ככה המורים מאוד הקפידו, שלא ייכנס גאווה וכוחניות, גם שרבים, לא רבים, נלחמים עם כלים או בידיים ריקות, ומרביצים אחד לשני. הכל צריך להיות מתוך שמחה. למה שמחה? כי אני עובד על עצמי ואני עובד גם על החבר. אם אתה לא יודע לקבל סתירה באימון ממישהו אחר שהתאמנת איתו ולקבל את זה בטוב, אז אתה משהו לא בסדר או אצלך או אצל המורה, בדרך כלל אצל המורה. כי באדם ודאי שקשה לו להתמודד, אבל המורה צריך להיות שם ולתת את הגב הנכון ואת התמיכה הנכונה. קיבלת סתירה? אוקיי, תנשום. קודם כל, תגיד תודה שקיבלת סתירה. סימן שאולי לא הגנת על הפנים, לא עמדת נכון, הרהרת עכשיו באיזה משהו, הקשבת לאיזה קול מבחוץ, או איזה קול חיצוני שדיבר בפנים, עכשיו גלגלת באמצע אימון, את השיחה שהיה לך עם אשתך, עם החברה, עם אבא, עם האחות, עם ההוא ברחוב, ולרגע לא היית, ופתאום הוא נתן לך מכה. אתה השם. אתה לא היית שם, לא היית ברגע. היית ברגע אחר, שעבר, היית או בעבר או בעתיד, לא היית בהווה. אז זה חלק מהמרחב המאפשר הזה להביא את המקום של האימות למקום של בנייה, אבל מתוך...
כן, זה הקשר אחר לחלוטין ממה שרובנו מכירים כל חיינו על מה שנקרא אימותים ולחימה, שזה לא... אין פה גאווה. זה אם מישהו נותן לי סתירה, זה לא כאילו הוא יותר טוב ממני או הוא שולט עליי או משהו כזה. להפך, הכל חלק מהתרגול... והכל בסוף השתקפויות חיצוניות למצב הפנימי שבו אני נמצא עכשיו, או בו הייתי ברגע הלחימה. זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, וזה אני חייב להגיד גם מושך. אתה רוצה להיכנס איתי רגע, אתה יודע, מה זה נינג'ה היום? אתה יודע, בימינו, אני חושב שרוב האנשים, אם הייתי שואל אותם את זה, אז הם היו מצביעים על יובל שמלה שזכה בנינג'ה כמה פעמים, ועל הקיר הזה שמטפסים, או על החבל שמטפסים בסוף. מה זה נינג'ה? מה זה להיות נינג'ה?
בוא נתחיל טיפה מסקירה היסטורית, למרות שאני מאוד גרוע בהיסטוריה, ואף פעם לא למדתי היסטוריה של המזרח יותר מדי, אז גם המידע של יהודה, להתעסקתי יותר בעשייה עצמה, אבל בגדול הנינג'ות מגיעות מהמזרח, זה לא יפני וזה לא סיני, זה מין תרכובת כזאת, שזה בעצם היה דבר אסור במזרח הרחוק, של פעם, גם ביפן וגם בסיני, אסור להרבב שיטות. ברמה שאם היית יוצא מהבית ספר ועולך לבית ספר שהוא במורד רחוב, אז סביר שלא מקבלים אותך שמה, אבל גם איפה שיצאת לא מקבלים אותך חזרה.
וואלה.
זה היה מאוד מאוד קשה והמון תחרותיות והמון שפיכות דמים סביב הנושא הזה, גם בסין וגם ביפן. כאשר יפן מייצגת יותר את האנרגיות של הנוקשות יותר, של זרימות של אדמה ואש, והסינים יותר לקחו את הזרימות הרכות, של המים, אוויר ואש, אבל למשל אפשר להגיד שהאיקידו לקח רק מים, על אף שהאיקידו היפני הם לקחו הרבה את המים, או טאי-צ'י לקחו את המים ואת האוויר, כי בקונג-פו יש הרבה הצלפות והרבה אש, אצל הקראטה יש המון המון עוצמה, המון אדמה, אש ואדמה, והנינג'ה לקח את כל היסודות ושלט בכולם, כלומר יכולת להשתנות, מרגע אחד אני נותן אדמה, ואז אני מרפא, ואני עוד פעם זורם כמו מים, אז אני נעלם בכלל, אוויר, כן, אני לא מביע דעה, אני זז הציד, אני נותן לעסק לחלוף לידי, וברגע הנכון, אז נכנסות תנועות של אש, אבל זה לפי בחירה. הנינג'ה לקח את הכל, ובעצם שלט בכל המרחב של היסודות, והתאמצו מאוד להגיע לשליטה תנועתית מאוד מאוד גבוהה. הדרישות התנועתיות בנינג'יצו הן מהקשות שנתקלתי בהן, מבחינת יכולות תנועה, עבודת רגליים, ועל זה אתה מלביש את הלחימה בידיים ריקות, בכלי נשק שונים, המון סוגים של כלי נשק. למשל, ביפן הסמוראי שמו את החרב רק בצד אחד, ולעולם האחיזה תהיה אותה אחיזה. הנינג'ה שמו אותה בשתי הצדדים, הם עבדו במקביל, שעברו קונספציות ותפיסות על מנת להתאים את עצמם כל הזמן למצב. אז אפשר להגיד שזה מין אומנות שהיא קו אמצע, שהיא לא מובהק לכאן, לא לשמאל ולא לימין, היא ממש תופסת את הקו אמצע ויודעת לשלב. יכולת לשחרר כל רגע ולהתחיל מחדש משהו אחר. ועוד פעם, גם פה זה מתחבר למה שדיברנו מקודם, על עבודת הנפש, אני חושב שזה מאוד קל, הנינג'יצו מאוד מאפשר את המקום הזה. גם העניין ש... העניין של השמחה עוד מגיע מהדורות הקודמים שהביאו את הנינג'יצו ופתחו אותו לעולם המערבי, שדאגו מאוד להתאמן בשמחה וללא גאווה. אז יש כמובן את כל התחום שהיו את הסרטים של פעם, עם כל המסכות והלבוש השחור, שזה אפשר להגיד, היה שימוש מאוד מזערי, היה שימוש בזמן לילה והתגנבות. הם היו המסתערבים הראשונים. הנינג'ות שלטו באומנות ההסוואה, הם היו אנשי תיאטרון מאוד מאוד איכותיים. בדרך כלל הנינג'ה זה היה זקנה שאתה רואה ברחוב שבקושי הולכת, או איזשהו זרוק אחד ששוכב שם בבגדים בלויים, סביר שזה הנינג'ה, ולא הלוחם שהולך בלבוש מפואר ובגדי לבוש בגדי משי וחרבות עליו. הם היו, כלומר, זה, אם היית מעליב סמוראי, אז הייתם קובעים דוק רב למחר בשעה 12 ביער הזה, וכוח הדעה הבא ומתארגן, ואז עומדים ושולפים. יש דוגמה מאוד יפה, הדור הזה כבר כמעט לא מכיר, את אקירה קאווסאווה, את שיבת הסמוראים, סרט קלט בתחום הזה, שחלק מהיופי שלו שהשחקנים שם הם לא שחקנים. כל מי שמשחק שם סמוראי זה סמוראי אמיתי ממש, ויש שם קטע שאנשי הכפר הולכים לחפש את שיבת הסמוראים שלהם שיגנו על הכפר, אז הם הולכים לבדוק את אחד מהם, והוא בדיוק באמצע אימון עם החברותה שלו. גם סמוראי כערכו, זה שתי יצירות מופת של 40 שנות אימון מאחוריהם, ומונדים ומתאמנים עם חרבות מעץ, וכל אחד עומד בעמדה שלו, ואז הוא כל אחד עושה תנועה אחת, והם נעצרים אחד על הגרון של השני, מסתכלים אחד על השני, אומרים לו, אתה מת. הוא אומר לו, לא, לא, אתה מת. אז הם עוצרים, הולכים הצידה, שמים את הכלים מעץ בצד, חוגרים את החרבות האמיתיות שלהם, חוזרים לאותה פוזיציה בדיוק, וכוח נושא את אותה תנועה ואחד מת. זה אמיתי, כלומר בסרט לא, אבל ככה זה התנהל.
וואלה.
וזה שהם באו לחפש אותו, הוא זה שניצח, שנשאר חי. זה הסמוראי שהם באו לחפש בעצם. מי נתן לך את הרשות להרוג כזאת יצירת מופת? על ויכוח של מי ניצח? זה לא גאווה. זה גאווה שהיא מסריכה... בכל העולמות. אבל זה גישה מסוימת. לדעתי זה נורא והיום. הקטע הזה בזה ממש מתאר את, 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 את הלך הרוח במזרח. גם בסין זה היה ככה. מאוד קשה.
טוב, זה, אתה יודע, מתחבר לא מתחבר לכל השיחה שלנו, כי אנחנו מנסים, אנחנו במין תנועה כזאת, בין לחימה ושלום, בין ויתור להשתדלות, אז זה מעניין. אנחנו עוד מעט מסיימים את ההקלטה שלנו. יש איזה משהו שחשוב לך להעביר לאנשים שמקשיבים לנו כרגע?
יש דברים שהם בקום ועשה. כלומר, בשביל לצאת מהחביקה של המערכת, בשביל לצאת מהמקום הזה שאמרנו בהתחלה, בן אדם מערבי, בן אדם חולה, זה בקום ועשה. וזה ממש הפך הטבע שלנו היום, שאנחנו רגילים שהכל מגיע אלינו בצורה הכי קלה. הקום והסר הזה זה להכריח את הגוף עכשיו לזוז.
שזה גם ההפך עם מי שמאזין לנו, אם אפשר לקחת את זה. אנחנו נביא את התוכן עד אליך, אבל עד שאתה לא תעשה את הצעד.
כן, אבל זה תוכן שהוא התפתחותי.
זה התחלה טובה, אתה אומר.
התוכן הזה הוא תוכן התפתחותי.
אבל זה עדיין, לשבת באוטו, אתה יודע, הדברים האלה מגיעים, אני מה עשיתי? לחצתי פליי, לא הזזתי את הגול, לא עשיתי איזשהו מאמץ באמת. נכון, עדיף לבחור.
בחרת לשמוע...
נכון, בחרתי לשמוע משהו...
משהו שהוא...
יעיל.
יעיל, כן.
אבל בכל זאת, בסוף צריכה לבוא הפעולה לידי ביטוי, אתה אומר.
כן.
הגוף צריך לעשות איזושהי תנועה, אנחנו צריכים ליזום לעשות
משהו. זה קום ועשה.
כן.
לשים את האצבע ביום חמישי, בשעה 6, יש שיעור מעניין, אני הולך אליו. לא יעזור כלום. אני הולך. זה בקום ועשה. אין לי הצעה אחרת מ...
זה ממש חשוב מה שאתה אומר, ואני מדגיש את זה, כי הרבה פעמים נתפס בעולם הרוח, שכאילו העשייה היא לא קשורה לעולם הרוח, ומה שעושים בעולם הרוח זה... התפתחות רוחנית אומרת לשבת בפינה, למדות איזה 8-10 שעות, ללכת לאיזה ריטריט, לשתוק 10 ימים, ואתה בא ואומר משהו שאני מאוד מתחבר אליו, והוא מאוד חשוב, אולי לך הוא מובן מאליו, אבל אנשים לא מכירים אותו ככזה, עוד פעם, אולי אסטרטגיות של המערכת, שזה לעשות, זה עשייה, אין דבר יותר רוחני מלעשות משהו, מלפעול, מלהופיע בעולם, מלהזיז את הגוף, לעשות את ההשתדלות הזאת, להשקיע אנרגיה, וחשוב לי להדגיש את זה.
כן, ואני חושב שהמדיטציה הגבוהה, באמת, היא בתוך העשייה.
כן, היא תוך כדי תנועה.
תוך כדי תנועה.
כן.
הלוחמי אליט או הנינג'ות, הם היו במדיטציה תוך כדי קרב.
כן.
ממש, בתחשוב שדה קרב של...
ואם לא, אז הם חוטפים את המכה.
כן. שדה קרב של פעם, לפני 500 שנה, זה יכול להימשך עכשיו 20 שעות לחימה, מדיטציה מוחלטת. הוא זז בשיא המהירות, לא רואים אותו כמעט, מרוב שהוא מיומן ומוכשר, ומצליח לשמור על השלווה שלו, לשמור על האנרגיה, לא להתבזבז, אין שם סיבה להתעצבן, אפילו שאתה נאלץ עכשיו להרוג, כי זה קרב אמיתי של שדה של פעם, שדה קרב, הכל מתוך שלווה, שקצת... מלחמה, ואתה בשלום פנימי עם עצמך, ואתה בתוך שדה קרב לחימתי מדמם ונוראי לכל הדעות. לא אמרנו מי צדק, לא העניין, זה איך להגיע. וזה אפשר להשליך להיום, לקנות את הכלים האלו בשביל להתנהל בשדה קרב של החיים שלנו, עם כל הקשיים שיש, ולדעת להביא את הכלים האלו לעשייה. זה שילוב מבחינתי.
כן, גם לעשייה וגם אם אני חוזר רגע אחורה, אז גם ליחסים הפנימיים של האדם עם עצמו, כי עם כל הבעלה הזאת מאלימות חיצונית, אימותים חיצוניים, אם אנחנו מתבוננים פנימה, לפחות לתפיסתי, ואנחנו מזהים עד כמה מערכת היחסים הפנימית בינינו לבין עצמנו היא מערכת אלימה, בינינו לבין, בתוך המחשבות שלנו, במיוחד בגוף שלנו, שאנחנו לא מניעים אותו ולא עושים שום דבר בשביל לטפח את הדבר הזה, שבסופו של דבר מתפתחת איזה מידה של אגרסיה, אז גם למקום הזה אני מקפיד לשים לב בהקשר הזה.
אדם צריך לזכות לעשות.
כן, ולהיות אומן לחימה זה בעיניי גם להיות אומן תודעתי, לפחות איך שאני מבין את מה שאתה אומר.
כן, החיבור של אומנות לחימה זה בדיוק הנקודה. יש לחימה, יש הגנה עצמית, יש את האומנות לחימה, שזה באמת כבר דורש, הרבה כן. יותר דורשני ופנימי.
מדהים. ארז, תודה רבה שחלקת איתי ואיתנו את כל הערך והתוכן, ואני מקווה שזה עורר השראה במאזינים שלנו לזוז, לפעול, ליצור איתך קשר במידה והם יתעניינו וירצו איזשהו מורה, כי כמו שאמרנו, נשמה צריכה להתחבר לפעמים לנשמה ושתהיה כימיה טובה כדי שנוכל לעשות את הצעד הבא. וזהו, ממש ממש תודה מקרב לב, היה סופר מעניין, ואנחנו נתראה בפרק הבא של מדברים חופשי, ותדאגו להפיץ את התוכן הזה כדי שיגיע לכל אדם שזקוק לאיזושהי מידה של ידע, ערך, השראה כזו או אחרת שיכולה לעזור לו לעשות את הקום ועשה הזה שדיברת עליו. תודה גדולה, זכות גדולה להיות פה.
תודה לך, תודה לכם, וכל טוב לכולם.